אנחנו בקידושין דף כ"ד עמוד א', ואנחנו למדנו במשנה לגבי עבד כנעני, שאחד מהדרכים שעבד כנעני יוצא זה בראשי איברים, נכון? אז המשנה בעצם לא התייחסה לראשי איברים, המשנה התייחסה רק לאיך הוא יוצא בכסף ובשטר, אבל אנחנו יודעים שהוא יכול לצאת בראשי איברים. אז על זה אומרת הברייתא, תנא, יוצא בשן מעין מראשי איברים. יש 24 ראשי איברים שמנויים במשנה בנגעים, והגמרא בהמשך עוד תצטט את המשנה הזו. אז הברייתא אומרת שיש לו את ה-24 ראשי איברים האלה, וגם כן שן ועין, אם האדון קורט או מפיל אחד מאלה, אז העבד יוצא חופשי. אז אומרת הברייתא, יוצא בשן ועין וראשי איברים שאינם חוזרים. ביש למה שן ועין, הגמרא אומרת, אני מבין, כתוב שן ועין כתיבה, זה כתוב בתורה. אם שן עבדו, שן עמתו יפיל, לחשי שאכן תחת שינו. כתוב שן ועין בתורה. אלא ראשי איברים מנהלן, אבל איך אנחנו יודעים שגם דברים אחרים. אומרת הגמרא, דומיה דשן ועין. התירוץ הראשון שהגמרא מנסה לומר לנו זה שזה דומה. אנחנו עושים מה מצינו. התורה אמרה לי דין אחד. התורה אמרה לי שעבד כנעני יוצא על ידי זה שאדון מפיל לו את השן או את העין. אז אני אומר, מה מצינו? כמו שאני מוצא שאם הוא מפיל לו את אלה הוא יוצא חופשי, ככה גם 24 ראשי איברים אחרים. מה שן ועין מומין שבגלוי? זה דבר שאתה רואה את האיברים האלה. זה לא הריאות שלו. זה מומין שבגלוי. ואינם חוזרים, שאם הוא מוציא לו את השן, מוציא לו את העין, לא יצמח שוב, זה לא כמו שיער שהוא חותך לו. זה דברים שלא יחזרו. אף כל מומין שבגלוי ואינם חוזרים. לא יכול להיות שהוא פצע אותו, זה צריך להיות דברים שבגלוי וגם כן לא חוזרים. אז זה התירוץ הראשון שאני מנסה לתרץ, שזה מאמצים. כמו שאני מוצא פה, אני אומר גם שם. שכמובן שמאמצים זה דבר שאני יכול לפרוח בקלות. אני אומר, רגע, אולי יש משהו ייחודי בדברים האלה. אולי אתה לא יכול ללמוד מזה לכל דבר אחר. ואימא מקשה הגמרא, נהבו שן ועין כשני כתובים, הבין כאחד. השאלה הראשונה שהגמרא שואלת זה, למה, אם אני לומד ככה במאמצים, למה הייתי צריך גם שן וגם עין? יש לנו כלל, שאם יכולתי ללמוד זה מפסוק אחד, והתורה כתבה לי שני פסוקים לאותו מושג, אז יש לנו כלל, שני כתובים הבאים כאחד אינם מלמדים. אם יש לי שני פסוקים שבאים לומר לי את אותו מסר, אז אני לא יכול ללמוד את המסר מהם. לא יכול להיות שאתה אומר לי את שני הפסוקים לאותו מסר.
שן זה אחד, עין זה שני?
כן.
למרות שזה באותו מקום, לא?
נכון, שני כתובים הכוונה היא שני מילים אפילו. אם יש לי שני מילים שמלמדות לי את אותו מושג, אז אני אומר, זה לא יכול להיות שזה המושג שהתורה באה ללמד. התורה לא משתמשת בשני מילים למדתי מושג שיכולתי ללמוד ממילה אחת. כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אז אומרת הגמרא, צריכה, לא, אני באמת כן צריך גם את שן וגם את עין כדי ללמוד את הכלל הזה. למה? די כתב רחמן השן, אם התורה הייתה רק אומרת לי שעל ידי שהוא מפעיל את שן עבדו העבד יוצא חופשי, הווה מינה, אפילו שן דחלב, אפילו שן שחולפת, אפילו שן של תינוק שיש לו עבד כנעני תינוק, הוא משחק עם העבד, הכדור נכנס לעבד, הוא זורק את הכדור לעבד, מוציא לו שן בתות. השן הזו, שן אחר תגדל במקומה. הייתי חושב אולי גם שן כזו יגרום לעבד לצאת חופשי. כתב רחמנה, עין, ללמד אותי שכמו שהעין זה דבר שאף פעם לא חוזר, ככה השן זה דבר שאף פעם לא חוזר. זה צריך להיות שן, לא שן חלב. והיא כתב רחמנה, עין, אם התורה הייתה אומרת לי שעל ידי הוצאת עין העבד יוצא חופשי, הווה מינה, אני הייתי חושב, מה עין שנברא עמו, אף כל שנברא עמו. הייתי חושב, דווקא איברים שיש לבן אדם מהרגע שהוא נולד, כמו עין. אבל שן לא, הייתי אומר, שן לא היה לו כשהוא נולד, אם מישהו מוציא את השן שלו, אז הוא לא יצא חופשי. צריך, בגלל זה התורה הייתה צריכה לומר לי, גם שן וגם עין. ואימא, אז הגמרא אומרת, בסדר. אז הסברת לי את מה מצינו. אבל אולי אני בעצם צריך לדרוש את זה אחרת, כי כתוב בתורה, כי יכה. התורה אומרת לי, וכי יכה איש את עין עבדו, או את עין עמתו, ושיחתה, לחופשי שעליכן הוא תחת עינו. אז התורה מתחילה ואומרת לי, כי יכה, משמע כלל, שהוא מכה אותו בכללי. התורה ממשיכה ואומרת לי, שן מעין פרט. אולי אני צריך לומר כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, שן ועין אין מידי אחרי נעלו, אולי ככה נדרוש את זה, הרי יש לי כלל שקודם לפרטים האלה, במקום לומר מה מצינו, לכאורה אני צריך לדרוש את זה בכלל ופרט, וממילא אני לא אדרוש דברים אחרים. אני אומר, יש לי כלל, יש לי פרט, דווקא הפרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אומרת הגמרא, לחופשי ישלחנו, חזר וקלן, בגלל שהתורה הוסיפה לחופשי ישלחנו, התורה רק יכלה לומר חופשי יהיה, או חופשי הוא. התורה יכלה לכתוב, וכי יכה איש, ריבוי, את אין עבדו את שן עמתו מיעוט, ושיחתה, חופשי יהיה. למה התורה הוסיפה לחופשי ישלחנו? זה בא לרבות שיש עוד מצויות שהוא משלח אותו. אז אנחנו אומרים, זה כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כאין הפרט. מה...
חופשי ישלחנו זה בכלל מיותר.
כן, ישלחנו זה מיותר. יכול להיות חופשי יהיה, חופשי הוא. מה זה ישלחנו? מה שמה עוד שילוח? זה בא לרבות עוד. אז אנחנו אומרים, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש? מה זה הפרט? זה משהו שהתורה מפרשת לנו שזה... מום שבגלוי, השן ועין זה דברים שאפשר לראות, ואינם חוזרים, אף כל מומין שבגלוי ואינם חוזרים. נאמר שזה מה שהפרט בא לומר לנו, בסדר, הגמרא מקבלת, יש לי כלל לפניו, יש לי כלל אחריו, זה לא במה מצינו, זה בכלל ופרט וכלל. אז נאמר, מה המאפיינים של הפרטים האלה? המאפיינים שלהם זה שהם מומין שבגלוי ואינם חוזרים. אז הגמרא אומרת, רגע, יש להם עוד מאפיין, אם אתה רוצה לומר שזה יהיה כמו הפרט, אז אתה צריך להוסיף מאפיין. אם מה הפרט מפורש מומין שבגלוי ובטל ממלכתו, שן ועין, הוצאת לעבד את השן או את העין, הוא כבר לא יכול להשתמש בשן הזו או בעין הזו.
אני
אז הגמרא הסביר לנו את הכלל פרט הכלל. עכשיו הגמרא מקשה שלכאורה לפרט יש עוד מאפיין השן ועין, וזה שהם דברים שבטלים ממלכתם. הוצאת על בן דם שן, הוא כבר לא יכול להשתמש בשן לאכול. הוצאת על בן דם עין, הוא כבר לא יכול לראות בעין הזו. אז אלה דברים שבטלים ממלכתם. אז אם אנחנו נדרוש את זה בכלל ופרט וכלל, לכאורה צריך גם לדרוש שכל הדברים שהם כאין הפרט גם כן ייבטלו ממלכתם. אז אם אתה אומר לי מה המאפיינים של הפרט, אז אחד מהמאפיינים זה שבטל ממלכתם. ואנחנו יודעים, הגמרא תאמר, שזה לא צריך להיות בטל ממלכתו. גם אם הוא גרם לו נזק שלא בטל ממלכתו, גם אז הוא יצא חופשי. אז זה לא יכול להיות 30 צריך כלל ופרט וכלל. אז אומרת הגמרא ככה, אם אתה דורש את זה בכלל ופרט וכלל, אז צריך להוסיף עוד מאפיין. מה הפרט מפורש, מומין שבגלוי, ובטל ממלכתו ואינו חוזר, אף כל מומין שבגלוי ואינו חוזר, ובטל ממלכתו. לכאורה צריך להוסיף עוד מאפיין לפרט, שבטל ממלכתו, אותו עבר שקיבל את המכה, כבר לא יכול לעשות את התפקיד הזה. ועלמה תניא, למה ישנו ברייתא שאומרת, שגם במציאות שלא בטל ממלכתו, הוא העבד יוצא חופשי. כשהברייתא אומרת, צלש בזקנו ודלדל בו עצם. הוא גרם לעצם של הזקן לצאת ממקומה. עכשיו, זה, לא יודע בדיוק איזה עצם זה, העצם של הזקן, אבל הוא הצליח למשוך לעצם חוץ למקום. וזה עצם שכנראה באזור הסנטר, שלא פועלת. כאילו הבן אדם מתפקד בלי. זה עצם שאין לה שימוש בחיי האדם. היא שם, היא במקומה, אבל היא לא עושה פעולה ספציפית. ובכל זאת, הברייתא אומרת, עבד יוצא בהם לחירות. אז יוצא שאם אתה דורש כלל ופרט וכלל, אז אתה בבעיה, כי אתה צריך להוסיף עוד מאפיין לפרט. דהיינו המאפיין שאותו עבר בטל ממלכתו, ואנחנו יודעים שזה לא ההלכה, שגם רגע, אם זה עבר שאין לו מלאכה, אז הוא לא בטל ממלכתו, עדיין עבד יוצא חופשי.
ולא הכוונה שבטל ממלכתו, זאת אומרת שזה מבטל אותו מעבודות ממלכות?
לא. אני גם חשבתי כמוך, עד שראיתי את רש"י.
מה ההבדל בין ניבול לכלל?
כי זה היה מאוד עזר לנו ללמד את הברייתא. קודם כל,
עבד שאיבד את השן
שלא עובד ב...
עבד שאיבד את השן לא יכול לעבוד? זה לא מסתדר. לדעתי. אנחנו למדנו בדף חפה להפרש שהסביר לנו שיש צורת לימוד של כלל ופרט וריבוי ומיעוט. ברש"י הסביר שההבדל בין כלל ופרט לריבוי ומיעוט, מה שאמר זה איך אני מסתכל על זה, האם הפרט מפרש את הכלל או האם הפרט בא למעט את הכלל.
האם הפרט בא לפרש את הכלל או האם הוא בא למעט את הכלל?
האם אני אומר ש כשיש לי כלל ויש לי פרט, אז אני אומר שהפרט מגדיר לי מה בכלל. כלל הוא פרט, אין בכלל, אין מה שבפרט. הפרט הסביר לי מה התכוונתי בכלל. כי יקה, שן או עין, נכון? אז מה יקה? שן או עין, גמרנו. יש לי כלל, יש לי ריבוי, יש לי כלל, יש לי פרט. הפרט פירש את הכלל. אם אני אומר ריבוי ומיעוט, אז אני אומר, יש לי ריבוי שמרבה הכל. כי יקה מרבה הכל. שן ועין ממעט את מה ריביתי. הוא לא מפרש את הכלל. הוא ממעט את ההסבר של הריבוי. דהיינו, ריבוי ומיעוט שווה כלל ופרט וכלל. כשיש לי כלל ופרט וכלל, אני אומר, אמרתי כלל, אמרתי משהו כולל. אז פירטתי. אז הוספתי כולל, באתי לומר לך לא רק את הפירוט, אלא דברים שהם דומים לפירוט. אם יש לי ריבוי ומיעוט, אני אומר, הריבוי בא לרבות הכל. המיעוט מעט מה אני מרבה, אבל אני עדיין מרבה. אז אני מרבה כל דבר שהוא כאין המיעוט. ריבוי ומיעוט שווה כלל ופרט וכלל. אז מה יש לי כשיש לי ריבוי, מיעוט, ריבוי? אני אומר, ריביתי הכל, מיעטתי, אבל אז ריביתי שוב הכל. אז מה מיעטתי במיעוט? מיעטתי דבר אחד. חזל צריכים לקבוע מה הדבר אחד שמיעטתי. זה אם אני דורש ריבוי, מיעוט, ריבוי, לעומת כלל ופרט וכלל.
אבל למה כתוב פה שזה ריבוי?
רגע, עוד לא קראנו את השורה הזאת. זה עכשיו השורה הבאה. לא, אוקיי, עכשיו נקרא, ננסה להבין. אומרת לנו הגמרא, לחופשי ישלחנו ריבויהו. יש לי כלל ופרט, ובעצם הייתי דורש את זה כלל ופרט וכלל, אבל המילה לחופשי ישלחנו, התוספת של ישלחנו, זה לא כלל חוזר, זה ריבוי. ובגלל שזה ריבוי, אני כבר לא יכול לדרוש את זה ככלל ופרט וכלל, אני צריך לדרוש את זה כריבוי, מיעוט ריבוי. אנחנו אמרנו בוא נדרש את זה בכלל ופרט וכלל, ואז הייתי אומר שהכל כן הפרט, ואז אני אומר הרי לפרט יש עוד מאפיין שהפרט בטל ממלכתו, אני לא יכול להשתמש באותו עבר, אז זה לא מסתדר, כי להלכה אנחנו יודעים שזה לא המסקנה. אומרת הגמרא, אל תדרוש את זה בכלל ופרט וכלל, תדרוש את זה בריבוי, מיעוט, ריבוי. כי למה? כי המילה ישלחנו היא לא כלל, היא ריבוי. ככה רש"י מסביר. עכשיו, אם זה מפריע לכם, קודם בוא נבין מה מפריע לכם, כי זה גם מפריע לי. אבל אני רוצה שקודם נבין אותו דבר, בעיה שיפריע לנו, לפחות נבין מה מפריע אחד לשני, שזה לא רק מחוסר הבנה.
אנחנו מפריעים לך?
אתם לא מפריעים לי, ברוך השם. מאשרים את חיי. אז מה אנחנו אמרנו פה? בהתחלה דרשנו את זה ככלל ופרט וכלל, ממילא היינו צריכים לעשות כן הפרט. עכשיו אנחנו עושים ריבוי מיעוט ריבוי, אז אנחנו מרבים, ואנחנו אומרים רק תמת דבר אחד, חזל יאמרו לך מה למת. מה אתה ממת? נכון, זה קשה מאוד לדעת מה למת, חזל קובעים מה למת. כן? עכשיו, מה הבעיה פה? שאנחנו לאורך כל השעס, שעוד לא למדנו יחד בדף יומי, בעזרת שם נזכה, אנחנו יודעים שיש שני שיטות, ריבוי מיעוט, כלל ופרט. פה הגמרא פתאום אומרת לי, אני הולכת בראש של כלל ופרט וכלל, אבל הלשון הזו היא לא כלל, היא ריבוי. תדרוש את זה ריבוי מיעוט ריבוי. מה זאת אומרת? זה שתי שיטות בכל הדרשות של הש"ס.
לא קלפים.
אתה אמרת מה נאמרים לכאורה. מה הגמרא מתרצת לי? אז רש"י עוד יותר קשה. סתם ככה יכולנו לומר, בסדר, הגמרא עוברת מנדאמרי. מה מנדאמר אחר יעשה? שאלה טובה, לא יודע. אבל רש"י אומר לא ככה. רש"י אומר, ריבוי הוא. אינו לשון כלל להיות נידון בכלל ופרט, אלא בריבה ומיית וריבה וריבה הכל. אומר הלשון, היא לא לשון שמתאימה לכלל ופרט או כלל בכלל. הלשון הזו מתאימה לריבוי מיות ריבה. מה יוצא? מה שמה פה מרשי לדעתי הענייה? שלמרות שאנחנו רגילים לחשוב שיש מחלוקת תנאים, ישנו רבי ישמעאל שאומר כלל ופרט וכלל, כמדומני זה רבי עקיבא שדורש ריבוי מיעוט, ריבוי, ישנו, אני חושב שזה רבי עקיבא, ישנו שתי שיטות, שני מסורות בעם ישראל, איך דורשים, פה זה נראה שגם מי שדורש כלל ופרט וכלל, יש מציאויות שהוא מסכים שצריך לדרוש ריבוי מיעוט ריבוי. ככה זה נראה. קרא שאומר, הלשון לא מתאימה. זאת אומרת, אני לא עברתי מנדמרי. זה לא שאני אומר, עכשיו אני דורש, אני אלך עם המנדם האחר, זה שאני אומר, אני עדיין עם המנדם האחר שכלל פרט וכלל, אבל פה הלשון היא לשון שמורה ריבוי מיות ריבוי. לא יודע למה, אבל ככה, ככה זה נראה מרשי. שגם מי שדורש כלל ופרט וכלל, ידרוש ריבוי מיות ריבוי. זה לא כמו שאנחנו רגילים לחשוב שזה שני גישות לכל התורה כולה. האם נדרש ככה או דורש ככה. גם הדורש כלל ופרט וכלל, יש פעמים שהוא מחויב לדרוש ריבוי מיות ריבוי. כן? ככה נראה לי מרשי. לא ברור לי אם יש איזה עוד מקור. אני צריך לעיין קצת. השלה, בהקדמה שלו יש לו חלקים לספר, זה יש לו חלק תורה שבעל פה. ובהתחלה תורה שבעל פה, הוא דן, למה ישנו רבי יוסי ברבי אלעזר, נכון? הוא, אני לא זוכר מהתנה, שהוא אומר שיש למד בית מידות, ויש לנו את היוד ג' מידות של רבי ישמעאל. מה המחלוקת? אז הוא אומר, בעצם אין מחלוקת. אז אם אין מחלוקת, למה לא יש למדת ולא יש י' ג'? אז הוא מביא שהמחלוקת היא מה פירוש המילה מידה שהתורה נדרשת. אבל בעצם כל אחד מסכים שהשני הוא דרך דרישה. רק שרבי ישמעאל אומר לי, רק אלה נקראים דרשות, כי אלה הם דרשות ההלכה. והמנדם האחר אומר לי, לא, גם דרשות של הסבר, לימוד סתום מן הפורש, להבין את הפסוקים, זה גם נקרא מידה שאני דורש בה. אבל בסדר, השאלה היא האם זה כלול פה ברשי, לכאורה, לא יודע. לא יודע. טוב, בוא נמשיך. אז מה יצא לנו בסוף? שאנחנו דורשים את זה בריבה מעט ריבה. אומרת הגמרא, אי ריבוי ההוא, אם אנחנו עכשיו אומרים שלחופשי ישלחנו, זה ריבוי. אז אפילו יקעו על ידו וצמחה וצופו לחזור נמי. צריך לרבות גם מציאות שהוא נותן לו מכה. עכשיו נתן לו כזה זץ, שהאבל לא יכול להשתמש ביד כמה ימים. הזיק לו ליד, אבל עוד כמה ימים זה יחזור. עכשיו אם אתה אומר לי שריבית הכל, אז תרבה גם את זה. זה גם ראש עבר, יד, הרי אם הוא היה קורט לו את היד, היה חצה חופשי. אז אולי גם אם הוא נותן לו בוקס בכתף, ועכשיו הוא לא יכול להשתמש ביד כמה ימים, אז רשי אומר שהיא התייבשה, היא התקבצה, אני לא יודע בדיוק מה הפירוש של רשי, אבל יש איזשהו דרך שהוא יכול להחיב לו, שהוא לא יכול להשתמש בעבר לכמה ימים, אבל אחר כך הוא יוכל. אז אולי, אם אנחנו אומרים ריבוי מיעוט ריבוי, לכאורה צריך לרבות גם את זה.
זה כתוב בתורה, ועיקה על ידו וצמתה?
לא, הגמרא שואלת, עיקה על ידו, אם הוא עיקה את ידו וצמתה, לצמות זה לכווץ.
אוקיי.
אז הוא גורם ליד להתכווץ. עכשיו הוא לא יכול להשתמש ביד שלו. בסופה לחזור, אבל זה יתרפא, זה מכה עוברת. אז אולי גם במציאות כזו, נמי, גם כן נרבה שהוא יצא חופשי. אם אתה מרבה, אז תרבה גם את זה. למה תניה, אז למה ישנו ברייתא שאומרת בפירוש? היכהו על ידו וצמתה, בסופה לחזור. אין עבד יוצא בעלי חירות, אז אנחנו רואים שאנחנו לא מרבים את הכל. אומרת הגמרא, אם כן, אם היית מרבה אפילו מציאות כזו, שן ועין, מה הנילה? הרי ישנו מיעוט. אז המיעוט צריך משהו ללמד אותי שאני לא כולל. זה נאמר שאת זה זה ממעט. כן, צריך ביור, כי לכאורה שן ועין מיעט משהו. שן ועין הרי מיעט לי מה שאמרנו בעמוד א', דווקא ראשי איברים, דווקא מומן שבגלוי, דווקא דבר שכאילו לא שן חלה, לא יודע, אין לי פשט בדיוק איך המסקנה הזו הולכת, שזה שן מעין מה אני, לא יודע. הנה. תנור הבנה, אני משער שאתם מעדיפים שאני אומר לא יודע ועלה את השאלות, אני יכול פשוט לקרוא ו... או שנשים לב או שלא, אבל נראה לי עדיף שיהיה לנו ברור מה אנחנו מבינים ומה לא. כן?
כן, וגם יש לנו הבנה שגם אתה לא יודע.
זה אתה צריך לדעת, זה א' ב'. לא, אבל תאמרו לי אם אתם מעדיפים שאני לא אעלה את הקושיות, אני לא אעלה אותה. אני יכול לעשות כאילו הכל חלק. פשוט להסביר ובסדר.
לא, היינו יותר מרוצים אם
היית מלא
חושב
ומתרצת. כן.
אז בטח לא לדלק.
כשהייתי בשיעור של עבודה בפיינשטיין, שיזכה לאריכות ימים, אז הייתי שואל שאלות בשיעור הרבה פעמים, דיוקים. והוא אמר לי באיזשהו שאלה, הוא לא ענה. כי היו שאלות. הוא אמר, טוב, הלאה. טוב, הלאה. אז באיזשהו שאלה שאמרת לו, מה, השאלה שלי לא טובה, זה לא שאלה נכונה, זה לא דיוק נכון. אז הוא אמר לי, לא, זה דיוק נכון, אבל זה דיוק שאם יש לך תשובה, אז אתה נותן אותה. אם אין לך תשובה, אתה שם את זה על המדף, תמשיך ללמוד את השעס, ועם הזמן תרץ את הקושיות האלה, תצבור אותם, תחזיק אותם. יש לך תשובה טוב, אין לך תשובה, לא מתים מזה, ממשיכים ללמוד. תחזיק. אז השאלה אם אתם רוצים שאני אשתף אתכם בדברים שעל המדף שלי. אז אלה שאלות שאני שם למדף. תאמרו לי אתם.
נשמח מאוד נדע את מה
יש. טוב, תנור הבנה. הברית אומרת ככה. די כולם, בכל הראשי איברים, עבד יוצא בהם לחירות, וצריך גט שחרור. עכשיו אנחנו נלך, מנדם אחד אומר כן, מנדם אחר לא. אנחנו נעבור ששם מנדמרים. האם כן צריך או לא צריך? הרי העבד חתך לו את היד. התעצבן עליו, הרים מקל, היכה אותו, לא שם לב, הוריד לו יד. העבד יוצא עכשיו חופשי, התורה אמרה לו שהוא יוצא חופשי. אז עכשיו השאלה היא, האם הוא גם צריך גט שחרור? האם צריך לכתוב לו? סתם ככה הוא חופשי, אבל הוא רוצה להתחתן עם בת ישראל. הוא הרי עכשיו יהיה יהודי, והוא רוצה להתחתן. השאלה היא, האם לנישואין האלה, האם כדי שהוא יוכל להיכנס לגמרי לכלל ישראל, הוא צריך גם כן גט שחרור?
רגע, אבל העבד לא נחשב לכלל ישראל?
לא. עבד כנעני, מחויב במצוות כאישה, אנחנו מדברים על עבד כנעני פה. אז עכשיו הוא הולך לצאת חופשי מהעבדות. השאלה היא, האם הוא גם צריך גט שחרור אחרי ש... אחרי העבדות, אם הוא יצא חופשי, רוב העבדים מתים בעבדותם. כאילו, הוא לא אמור לצאת חופשי. האדון היה לו בסדר, הוא היכה אותו. היכה אותו, הוציא לו עין, הוציא לו שן, העבד יצא חופשי. עכשיו השאלה היא, האם הוא צריך לתת לעבד כנעני הזה, שהולך להיות יהודי גמור, האם הוא צריך לתת לו גט שחרור?
היום לא היו שואלים שלא תקיים.
אז הגמרא אומרת ככה, הברייתא אומרת, בכולם, בכל הראשי איברים, עבד יוצא בהם לחירות, וצריך גט שחרור, דיבר רבי שמעון. רבי שמעון סובר שהוא כן צריך גט שחרור. רבי מאיר אומר, אינו צריך. רבי אליעזר אומר, צריך. רבי טרפון אומר, אינו צריך. רבי עקיבא אומר, צריך. המחלקים החכמים אומרים, נראים דברי רבי טרפון, שאינו צריך. מתי? בשן ועין, שהתורה זכתה לו. התורה הרי אמרה לו שהוא יוצא חופשי בשן ועין, אז זה נראה כמו רבי טרפון שבשן ועין הוא לא צריך גט. ודרי רבי עקיבא שהוא כן צריך גט שחרור בשאר איברים. למה? הועיל בכנס חכמים הוא. ואתה אומר, רגע, כנס הוא. קראי כדרשינן, מה? אנחנו כנסנו אותו, אנחנו דורשים את הפסוקים, שזה מה שהתורה רוצה. אלא הועיל ומדרש חכמים הוא. בגלל שזה סך כל דרשה, אז ממילא שם הוא יצטרך גט שחרור. בסדר, אז בואו שנייה נעשה פה סדר. העבד הזה, כולם מסכימים, יוצא לחירות על ידי חבדל דרשי איברים. התורה אמרה לי שן ועין. אני דרשתי ריבוי מיות ריבוי, איך שדרשתי, יצא לי שהוא לא יוצא רק בשן ועין, הוא יצא גם בחבדל דרשי איברים. אז פה אנחנו רואים מושג שמופיע בכל השעס וצריך לזכור אותו. זה שאני דורש משהו, לא נותן לזה את התוקף כאילו זה היה כתוב מפורש בתורה. זה שני מדרגות, זה לא נותן זה את התוקף. אנשים טועים בזה. פה גמרה מפורשת. ויש עוד גמרות, רק צריך להיות מודעים למושג הזה. בכל התורה כולה יש הבדל בין משהו שכתוב מפורש למשהו שנדרש. עכשיו, זה לא אומר שמה שנדרש הוא לא דאורייתא. הוא כן דאורייתא. אבל גם מתוך דאורייתא יש איזשהם מדרגות. יכול להיות מציאות שאנחנו נאמר, אם אנחנו צריכים לדחות אחד מהם, נדחה את מה שנדרש יותר מהיום שנדחה את מה שכתוב מפורש. ניתן לכם עוד דוגמה. יש תז. התז אומר כלל, שלא כולם אומרים ומקשים עליו, אבל זה ידוע כהכלל של התז. התז אומר, חכמים יכלו לגזור עלינו לאסור דברים, נכון? יכלו לאסור דברים. חז"ל יכלו לומר לנו, מוקצה, אל תתתצב שבת. חז"ל אפילו יכלו לומר לנו, אל תעשה ברית מילה בשבת. אם יש לך, זה לא חז"ל, חז"ל דרשו שברית תוכה את השבת, רק שזה חל בשבת, בזמנו. אבל זה לא בזמנו, זה לא דוחה את השבת. אז זה דרשה. אבל חז"ל אמרו לנו, אל תתקע שופר בשבת. מצווה דאורייתא, ראש השנה בשבת, אתה צריך לתקוע, אומרים לנו חז"ל, אל תתקע. אומר התז, חז"ל רק יכלו לומר לי לא לעשות דברים כשהתורה לא אמרה בפירוש כן תעשה. חז"ל לא יכלו ללכת בפירוש נגד התורה. אם התורה הייתה אומרת לי בפירוש, תתקע שופר בשבת, חז"ל לא היו אומרים לי, אל תתקע.
באמת הגיוני.
זה מאוד הגיוני, אבל לא כולם מסכימים, יש הרבה קושיות על זה. אבל פה אנחנו רואים דוגמה להבדל בין מה שכתוב מפורש למה שנדרש. נכון? מה שמפורש בתורה להתר, חז"ל לא יכולים לאסור. בתז הזה. התז אומר, יכול להיות דרשה, זה סיפור אחר. אבל מה שכתוב מפורש, חז"ל לא יכולים ללכת נגד זה. כתוב מפורש שמותר, חז"ל לא יכולים לומר אסור. בסדר? דוגמאות, נדון בהזדמנות אחרת. אני אומר, פה אנחנו, אז זה דוגמה למושג שאמרנו, שיש הבדל בין מה שמפורש למה שנדרש. יש עוד דוגמאות. הרמב״ם הרבה פעמים קורא למה שנדרש דברי סופרים. כי גם הגמרא שלנו בעצם קרא לזה, היא קרא לזה מדרש חכמים. כן? הגמרא אומרת, זה דאורייתא, אין בעיה, הוא יוצא חופשי. אז זה מדרש חכמים. אנחנו נלך בשלב הזה של הלימוד שלנו בגישה הכי פשוטה, שכל דרשה של חז"ל היא דאורייתא. יכול להיות שבהמשך נצטרך להתעמק קצת בזה, אבל זה כשאולי יהיה לנו יותר זמן ללמוד את השורשים של הרמב״ם, להתעמק האם יש איזשהו צעד שאולי זה אחר. צריך ביור, צריך להבין מה זה אסמכתא, מה זה לימוד, מה זה לימוד גמור, האם יש הבדלים בין הלימודים. זה כבר צריך להבין. אבל תראו, אנחנו רואים שהרבה דברים שאנחנו ניתן מיטה בידי בית דין לא כתובים מפורש בתורה. למה תת מנחות לא כתובות בתורה? נכון? והוא חייב מיטה. יש הרבה דברים שלא כתובים וחייב מיטה בידי אדם. אנחנו נמית עליהם. זאת אומרת, הם דאורייתא. אין פה שום צד שלו. קידושי כסף. קידושי כסף לא כתוב תורה, זה דרשה, כסף כסף, נכון? איש מקדש אישה בכסף, עכשיו היא זונה עם מישהו אחר, יש עדים, יש התראה, חייבת מיטה דאורייתא. אז זה לא שכשאני דורש משהו זה לא דאורייתא, זה כן דאורייתא. ובכל זאת יש הבדל בין מה שנדרש למה שכתוב פירוש. בסדר?
אוקיי.
הלאה. כן. אני רק אומר שהגמרא שלנו זה דוגמה מאוד... מאוד מפורשת למושג הזה.
יש הנחה למה זה הגיוני.
מה?
יש הנחה למה זה הגיוני, התז.
אני איתך?
כן? אני מוכן להקדיש קצת זמן לזה. מדוע חכמים לא יכולים ללכת נגד מה שכתוב בתורה במפורש? כי שאר הדברים שאנחנו כן, שהם נחשבים לדאורייתא, אבל הם דורשים גם דרך חכמים. אז אם אתה כבר נותן לגיטימציה, נותן סמכות לחכמים לדרוש את זה, אז באותו הרגע אתה נותן להם לגיטימציה שאם דרכם אתה דרשת, דרכם אתה יודע את זה, אז כנראה יש להם כוח לעצור על זה, לעצור על זה באיזשהו מקרה. גם מה שכתוב בתורה, אני יודע את זה אפילו בלי חכם, מי שאני נותן סמכות לחכם. אז לכן אנחנו לא יכולים להיכנס לתחום הזה, כי הוא תחום שאתה לא...
אני שומע, אבל אני לא חושב שזה בדיוק הגדרה, צריך לדבר על זה בעריכות, מה הכוח של חכמים בכלל. מתי הם עוברים על האיסור בל תוסיף?
כן.
יש שיטות בראשונים בזה. האם גזרה לגזרה זה איסור בל תוסיף או לא?
מה ששאל היום האתיה. ומה שסברתי בכל הדינים האלה, זה לא כולל משהו. כן, אז הוא שאל. אז זה לא בל תוסיף או שאל?
או, שאלה מאוד טובה. זה נידון וזה מחלוקות ראשונים. מה הגדרים של זה? בעזרת שם כשנגיע לסנהדרין, שם יש איזה דיון יותר ארוך. אז שם בעזרת שם יהיה המקום שאולי נוכל לעיין בזה יותר. בעזרת שם. עוד מעט.
מתי כבר נגיע?